חברים, אנחנו לומדים מהשילוח בפרשת וישלח, ויש פה שתי תורות נפלאות, בואו נראה. ויבן לו בית ונמקנה ועשה סוכות. השאלה כאן היא ברמת הפשט, נכון? יעקב אבינו מגיע, ויחן את פני העיר, ויבן לו בית ונמקנה ועשה סוכות, ויקרא השם המקום סוכות. אז זה מוזר שהוא קורא למקום על שם המקנה. בנית בית, ויבן לו בית, והיה אז חנייה לוולבו, ויקרא שם המקום וולבו, חנייה. זה לא מסתדר. אז הוא ינסה לענות על זה, יש לו כאן תשובה נפלאה בעיניי. להבין למה קרא שם המקום על שם המקנה, שהוא תפל, ולא על שמו שהוא העיקר. אכן, זאת השאלה, אכן בית עניינו הוא הגנה לאדם, עד שאינו מרגיש מה הוא בחוץ. כן, יש לבית, תכף חנוכה. נרישו ביתו. יש לבית יכולת לגרום לאדם להרגיש מוגן, בטוח, בחוץ סוער, בחוץ חם. בתוך הבית הטמפרטורה קבועה, המזגן או התנור. אתה יכול לסגור את הבית עם וילונות, להוריד תריסים, אפילו לא תדע אם יום או לילה. אתה יוצר לך איזו מציאות סטרילית מאוד מאוד בטוחה וגם מאוד מאוד יציבה. בית הוא עניינו הגנה לאדם עד שאינו מרגיש מה הוא בחוץ. בסוכות הוא הגנה קלושה. טוב. אנחנו יודעים, כשאתה יושב בסוכה, אז אתה בהחלט מרגיש מה קורה בחוץ. אם יורד גשם, או אם חם, או אם קר וכו'. שבית, יפה. בית רומז על קדושת האבות שמגן שלא מדעת. זה משפט חשוב מאוד. לכל אחד מאיתנו, אני לא אעשה כאן עכשיו את הניסוי, אבל אם הייתי מבקש מכם, שכל אחד מכם יתחיל למנות למעלה, במעלה הדורות. אז אבא כולם מכירים, סבא כולם מכירים, סבא רבא, גם כן נראה לי... רובנו מכירים. איך קראו לאבא של סבא רבא? מתחילים כבר קצת, רגע, לא מכיר, לא מכיר. ולאבא שלו? מי שיש לו זה מגילת יוחסין, אולי יודע, ולאבא שלו? כלומר, ארבעה דורות מעלינו, אנחנו כבר נתקעים. אנחנו לא יודעים להגיד. מי, נכון? חוץ מירמיהו, שיודע להגיד, אהרון הכהן, ומשם עד אליו. זה חסיד קל, כהנים, נכון? יש פה מישהו שיודע יותר? מישהו כאן יודע איך קראו ל... סבא של סבא שלו? ולסבא של סבא של סבא? גם אתה יודע? מגילת יחסי, יפה. עד הרב, יפה, אז אתה יודע. אבל הרוב לא יודעים. העניין הוא כזה, שאנחנו לא יודעים מהם, אבל הם יודעים מאיתנו. אתם מבינים את העניין? יש כאן מערכת יחסים, אנחנו לא בתקשורת איתם, לפחות לא בתקשורת גלויה, אבל הם בתקשורת איתנו. הנשמות של הדורות הקודמים, המשיכות, להשפיע, זה מה שקוראים זכות אבות. זכות אבות, פתאום אדם יש לו איזה, קורא לו איזה משהו, זכות אבות. איזה זכות אבות? לא בטוח זה אבות שאתה מכיר. כתוב בזוהר, פרשת פנחס, שכשאדם מתחתן, הקדוש ברוך הוא עוקר את אביו ואימו בגן עדן, ומביא אותם לחתונה. כן, הכוונה לכל משפחות, אצל האתיופים הרי בודקים קרבת משפחה עד שבע דורות לאחור, שהם לא קרובי משפחה. כי יש כאן איזה, אז נגיד, שבע דורות זה דבר שמופיע במקורות, שעד שבע דורות הם עוד ב... שבע דורות זה, דור אחד, שבעה דורות זה, זה הרבה זמן. אז זה משפיע. היה פעם איזה סיפור, סיפרתי לילדים, אבל אני חושב שאני בעצמי שמעתי אותו מאיזה מישהו, זה לא סיפור שאני המצאתי, אבל זה סיפור מדהים, שאני אקצר לכם אותו, את הסיפור הזה מרחתי על פני סעודת שבת שלמה, כן? אז אתם יכולים, אתם מוזמנים להשתמש בזה בשולחן שבת. סיפרתי את זה נגיד לבת שלי, אמרתי לה, טוב, את יום אחד, את הולכת ברחוב, את רואה, בום, פתאום באיילון, שלט ענק עם התמונה שלך, וכתוב בתאריך זה וזה, כולנו נהיה בכינוס, בבנייני האומה, ועם תמונה שלך. אמרתי, מה זה הדבר הזה? מה, אנחנו עומדים פה לצון? אנחנו עומדים פה, מה הולך כאן? אבל ממשיכים לנסוע כל איילון, ואחרי זה גם ברדיו, ושלטי חוצות, וזה טוב, לא נעים. אז אתה הולך, יש איזה אירוע, זאת אומרת, בטח זה בדיחה, מה אפשר להגיע? מגיעים בנייני האומה, בנייני האומה, אין חנייה, הכל מלא, הכל פוצה, תכנסים לעולם הראשי, מלא מפה לפה. טוב, אז אני אומר לה, כן, את יושבת בשורה הראשונה, כי זה האירוע שלה, אבל את לא מבינה מה קורה כאן. ועולה המנחה ואומר, היום שהגענו, חיכינו, ציפינו, הוא כאן, וזה, ואנחנו מתכוונים להזמין את גיבורת הערב, את כולם עומדים, מוחאים כפיים, וזה, ואת עולה, ו... תשמעו, אני לא יודעת מי אתם. וגם אין לי מה להגיד לכם. אז אומרים איזה זעם בקהל. בכל אופן, בשורה הראשונה, אני אומר, את מזה, את רואה את אבא ואמא, את רואה את סבא וסבתא, אבל כל הזאת לא. ומתחיל, אז פתאום מישהו קם מהשורה, מה זאת אומרת, אין לך מה להגיד לנו? אין לך מה להגיד לנו? ואז מתחיל מזדהות. אני אבא, אני סבא, אני סבא של סבא. קיצור, כל האולם זה בעצם הדורות שהיו לפנייך. ואנחנו, כל מה שהתאמצנו, כל מה שזה, זה כדי שאת תגיע עכשיו לארץ ישראל, למדינת ישראל, ותעשית, ולך אין מה לספר לנו, כאילו, אני הייתי באינקוויזיציה, אני הייתי באוטו דפה, אני הייתי במסעת הצלב, אני הייתי כל אחד מספר מאיפה היה, והחזקנו מעמד בשבילך כדי שאת, ולך אין מה לספר. כן, מרחתי את זה על פני. סעודה שלמה, אתם מבינים? אז עכשיו, כל המסירות נפש שהייתה, הייתה מסירות נפש, היא נהיית חלק מהגנטיקה של כל אחד ואחד מאיתנו. בסדר? אם נעלה למעלה במעלה הדורות, בטוח נפגוש איזה מוסר נפש אחד במשפחה שלנו, לא? ואיזה גאון ואיזה צדיק ואיזה חסיד וכל. כל הדברים האלה נהפכים, למרות שאנחנו לא מודעים אליהם, אבל כבר נהיים תכונה שלנו, וזה מה שקוראים זכות אבות. זה בית. הגנה בלתי מודעת. מדי פעם יש לנו איזה ניצנוץ כזה, שפתאום זה... יש לי חבר שהוא מאוד אוהב, הוא מאוד אוהב לטבול, גם אני מאוד אוהב לטבול, הוא אוהב לטבול, הוא כל כך אוהב לטבול שהוא עושה מקווה אצלו בבית. יום אחד הוא פגש איזה קרוב משפחה, זקן, שסיפר לו שהסבא של הסבא שלו היה בונה מקוואות. אז אתה חושב שאתה ממציא את הגלגל, אבל זה כבר מישהו כבר שתל את זה אצלך. אז בסדר, זה מובן מה זה בית? בית זאת ההגנה הבאה בדרך ממילא, שהיא ירושה לנו מזכות אבות. כל מיני דברים שאנחנו עושים, בקלות, ואנחנו בכלל לא מתאמצים ולא מבינים איך זה בא לנו בקלות. זה כבר עשו לך את העבודה לפני כן. בסדר? זה בית. תראה טוב, זהו. ומה זה סוכה? בסוכה, אף שהיא גם כן רומזת לקדושת אבות, גם סוכה היא... כי היא גם כן סוג של הגנה. כי כל הגנות ואורות מקיפים מקדושת האבות, שרומז לקדושה קבועה, אכן רומז שהאדם משתדל לדעת מפני מה נמצא בו קדושה קבועה כזאת. זה קליט המסכת אבות, חביבים ישראל, שנקראו בנים למקום, וחיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. הרי סוכה, בשונה מבית, שאתה בדרך כלל קונה, סוכה אתה בונה. אתה גם בונה אותה כל שנה מחדש. אתה בעצם מפרק אותה ובונה אותה. אז סוכה, בעצם מהשילוח, זה התבוננות פנימית. אוקיי, למה יש בי את הקדושת האבות? כלומר, אני בעצם מנסה להצדיק, או מנסה להיות ראוי לקדושה שקיימת בי ממילא. ולכן זה המשנה באבות. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, זה נתון. חיבה יתרה נודעת להם, אם אתה יודע למה זה, אם אתה עובד, כדי לנסות להבין למה זה, זה עוד יותר טוב. עכשיו, הכל זה היה הקדמה כדי לנסות להבין את יעקב אבינו. יעקב אבינו מצד אחד, הוא אבא של יצחק, והוא בן של יצחק ונכד של אברהם אבינו. לכאורה, האבא שלו וסבא שלו עשו את כל העבודה כבר בשבילו. נכון? והוא יכול, מספיק שהוא יגיד, אני, מי אתה? מי אני? אני הבן של יצחק, הנכד של אברהם, זהו. בדיוק את זה יעקב לא רוצה. יעקב רוצה לזכות במדרגות או במעלות, בזכות העמל שלו. זה אפילו בא לידי ביטוי ברמה הכלכלית, הרי אברהם הוא עשיר גדול מאוד. יצחק יורש את העושר של אברהם, ועוד מוסיף עליו עוד יותר. מה יעקב צריך לעשות? למה, בסדר, כאילו, אני, למה צריך לעבוד קשה? הוא מתחתן, ילדים, חוזר הביתה, חכים עם מיליונים, יצחק הוא אדם עשיר מאוד. יעקב מתעקש לזכות בעושר בעצמו. מתעקש. נגיד, הרבה פעמים, כל מיני בנים של אנשים עשירים, הם... מה? לא, הם רוצים להיות עצמאים. אומרים לאבא, אני רוצה לעשות את הכסף בעצמי. מה אתה צריך? אני אתן לך עכשיו את הכל, ירושה ו... שום דבר. אני רוצה בעצמי, כמו שאתה גם אני. אני, אחרי שאני אהיה גדול, אני מוכן לבוא ולהתחבר איתך. רוצה עצמו. לגיטימי. אז הוא אומר, בידיעה הזאת, כמו שכתיב לדעת, כי אני השם מקדישכם, וזה בא לו לאדם על ידי עבודה. כאדם עובד. ויעקב אבינו לא בטח על זכות אבות. רק זה היה לו שלא מדעת, כן? הוא לא רצה לפתוח על זכות אבות, הוא רצה בזכות עצמו. אז הבית של יעקב זה בעצם מה שהוא קיבל מאבותיו. הסוכות למקנה, אתם צריכים להבין שהמקנה של יעקב זה לא דבר רגיל. בסדר? המקרה של יעקב זה יכולת ההשפעה. אם יעקב הוא עני, או אפילו אם הוא עשיר, אבל בגלל ההורים שלו שעשו כסף, יכולת ההשפעה שלו היא מוגבלת. אבל אם יעקב הוא הוכיח שהוא מוצלח גם בקריטריונים של העולם הזה, אז יש לו דיבור. במיוחד שאתה מקנה, הוא השיג ביושר ובנאמנות, ולא בחלילה בגזל ולא בשום דבר, אלא בצורה מאוד מאוד ישרה. אז המקנה של יעקב זה בעצם ההוכחה שיעקב יודע להתמודד עם העולם הזה ולהצליח. שאי אפשר להרבב אותו, למרות שהוא אשתם יושב אוהלים, גם כשהוא מגיע אל ה... גם כשהוא מגיע אל ענייני העולם הזה, הוא מצליח. אז אומר יעקב, אני בוחר לקרוא למקום סוכות. למרות שהבית יכול להיות שהוא יותר יציב ויותר זה, כי זה זכות אבות, אבל אומר יעקב, מה אני בוחר להדגיש? אני בוחר להדגיש את הדברים שאני עמלתי בהם והשגתי אותם בכוח עצמי. זה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. במיוחד לבנים של הורים מוצלחים, כן? הורים צדיקים, הורים זה, כל מקום שאתה מגיע, אתה אומר, שמע, כבר אבא שלך היה פה לפניך. כבר עשה את זה, כבר... אז מה, מה נשאר? אז ילד כזה אומר, אוקיי, אני רוצה. מה הדבר המרכזי אצלי? נכון? אתה יכול להתחיל כל מה להדגיש את זכות האבות. אני הבן של זה, אני הנכד של זה, אני הנין של זה, וכב... יש כאלה שמרוב שהם עסוקים בזכות אבות, הם קוראים לך רק בשם המשפחה. איך קוראים לך? ספקטור. לא, יש לך שם פרטי? אה, חשוב שם פרטי? אני ממשפחת... אין לך על ספקטור, אני... שם משפחה. אין שם פרטי. יעקב אומר, מה שחשוב זה השם הפרטי. מה אתה עשית? יש כזה בדיחה, נכון? מה המכנה המשותף בין גזר לאיחוס? שניהם, החלק הטוב נמצא באדמה. סבא שלך היה רב, אבל סבא שלך עכשיו הוא לא פה. אתה עכשיו פה. צחיק אותך, עזרא. תספר גם את זה בשולחן שבת. בסדר, זה אתה. מה איתך? מה אתה עשית עם עצמך? מה אתה עשית? אתה יודע מה? עם מה שקיבלת. עם הירושות שקיבלת, הרוחניות. מה עשית איתם אתה? לאן לקחת אותם? איזה קומה הוספת? אז יעקב אבינו, למרות שיש לו אבא גדול וסבא גדול מאוד, יעקב אבינו לא בטח על זכות אבות. רק זה היה לו שלא מדעת, הזכות אבות, וזהו, ואיבן לו בית שהיה לו זכות אבות שלא מדעת, אך למקנהו עשה סוכות, היינו להשתדלותיו ולקנייניו, שזה נקרא בכל מאודיך, וזה ברור שהבית הוא יותר עציב מהסוכה. זכות אבות יש בה איזה משהו מאוד מאוד יציב וכל זה. זה מה שיעקב עושה בהשתדלותו, זה עדיין סוכה, זה לא באותה רמת יציבות, כמו מה שעשו יצחק ואברהם, אבל עדיין הוא בוחר לקרוא למקום סוכות. המקום נקרא על שם המאמץ והטרחה, שיעקב אבינו בעצמו טרח והתאמץ. הגמרא אומרת שזכות אבות נגמרת וברית אבות לא נגמרת, אז אני התכוונתי... אתה שואל שאלה יפה. מה זה זכות אבות ומה זה ברית אבות? זכות אבות זה ההשפעה החינוכית הגלויה. כלומר, הכרתי את הסבא, ראיתי כל מיני מנהגים שהוא עושה, אני עושה אותם גם, זה זכות אבות. אבל ברית אבות זה, אני לא הכרתי את ה... לא יודע מי הוא הסבא של הסבא של הסבא, אבל משהו שהוא עשה נכנס כבר ל-DNA, אני מקבל את זה בתור תכונה. כן. ולכן הגמרא אומרת, המסכת שבת, שאומנם זכות אבות תמה, ההשפעה החינוכית היא כבר לא, אנחנו לא, אין לנו מגע ישיר, אבל ברית אבות לא תמה. הגנטיקה הרוחנית שהאבות הבהירו לנו, אתה יודע, זה מגניב לגלות את זה לפעמים, אתה מגלה איזה... יש כל מיני גילויים כאלה שאתה מגלה ש... ש... כל מיני גילויים שאתה מגלה ש... פתאום אתה מגלה איזה, מקבל איזה דרישת שלום מהעבר, מהאבות. פתאום אתה מגלה כל מיני דברים שאתה היית עסוק בהם, אתה רואה שבעצם זה לא אתה התחלת, זה לפני המון 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 שנים. יש נפטר עליו השלום, הרב מאיר טובול קראו לו, ראש הספרייה הספרדית, אבי טובול נראה לי, בני יששכר. הוא מקווה שלא חלילה אמרתי שהוא נפטר והוא... מה? כן, אבל איך הוא היה עושה את זה? חלילה לא יהיה פה תקלות. איך הוא היה עושה את זה? הרי במרוק היו תלמידי חיים עצומים. תלמידי חיים עצומים. נכון? ולא היה להם כסף, לא היה להם כסף להדפיס. במרוקו לא היה דפוס. אז מה הם היו עושים? כותבים את הספר. ומה? הרב מאיר קראו לו. הרב מאיר אביטבול. זצ"ל, כן, הוא נפטר. נפטר לא בגיל, לא, לא בגיל מבוגר. הרב מאיר אביטבול, הוא נחשף לדבר הזה, זה הרי אנומליה, נכון? אתה קורא את הראשונים, כל הראשונים ספרדים. הרמב״ם הריף, הרמב״ן, הרשב"א, הריטב"א, כולם ספרדים. אתה מגיע לאחרונים, אין ספרדי אחד. אחד אין, כולם אשכנזים. רבי עקיבא איגר, קצת החושן, חתם סופר, שח, טז, מכמה ברורה, בח, פרישה, דרישה, כל האחרונים, כולם אשכנזים. פתאום התורה נעלמה מהספרדים, עברה לאשכנזים, איך זה יכול להיות? תשובה מאוד פשוטה, מאוד 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 פשוטה. לא היו בתי דפוס בארצות ערב, נכון? כתוב הוא יהיה פרא אדם, נכון? אוהלי מואב ואגרים, גם זה, אין להם, לא מתעסקים, מתעסקים בדברים אחרים, לא בספרים. אז זה לא, כדי להדפיס משהו, היית צריך ללכת לאמסטרדם או לליבורנו, שם היו בתי דפוס, לכן אור החיים הקדוש, שזכינו ברוך השם לאורו וכל זה, כי בגלל שהוא עלה לארץ ישראל, אז בדרך הוא עצר בליבורנו נדמה לי, ושם הוא הדפיס את אור החיים הקדוש. לא היה בתי דפוס. לא היה בתי דפוס בזה, אבל היו מלא ספרים. אז הם היו כותבים כתבי יד, והם שמים אותם בגניזה, ואומרים, מי שיגאל את עם ישראל, גם יגאל את הספרים שלנו. ואז קם הרב מאיר אביטבול, זכר צדיק לברכה, ואמר, צריך לתקן את העוול הזה, יש מאות ספרים בכל תחומי התורה, בכל מקצועות התורה. היה הולך, נוסע למרוקו, מוצא כתבי יד, רואה כתוב שם חכם נחמיאס. מגיע פה לארץ, פותח דפי זהב נחמיאס, שולח מכתבים לכל הנחמיאס שיש. מצאתי ספר של סבא רבא שלכם. בואו תעזרו לי להוציא אותו. תשלמו. וככה הוא ממש עבר, נחמיאס, אלבז, טולדנו, בוזגלו, אפללו, רביבו, כל זה, מוצא ספרים של החכמים, שולח למשפחות ומוציא, הוציא, התפה שהייתי מנוי על הספרה הזאת, מאות ספרים יצאו, ממש, מאות ספרים, כל שנה עשרות ספרים, הוציא מאות ספרים, גאל אותם ממש בכל מקצועות התורה, הלכה, אגדה, הדרשות, הכל, מדהים, ממש, מפעל בלתי רגיל. אז אני אומר, אז אתה פתאום מקבל איזה ספר, ואתה רואה שסבא של סבא של סבא שלך כבר עסק בנושא הזה, ואתה פתאום לא מבין למה אתה נמשך אליו. אז אתה מקבל איזה מין דרישות שלום מן העבר. יד שלוחה, זה הרבה יותר יציב, זה כאילו, זה כבר אתה. מצד שני, אני לא יכול להיות בנוי על העבר. אז השם שיעקב אבינו קורא, הוא קורא את השם של מה? הוא קורא את השם של מה שהוא עשה. בסוף העיקר זה מה שהאדם עושה בבחירתו. מה? אז אני אומר, ציינתי את כל הראשונים, אז לא היה דפוס, אז כולם היו בכתבי יד, אז כתבי יד פה, כתבי יד שם, אז הכל זה, ברגע שהומצא הדפוס, זהו, אז הכל הלך לאירופה. זה הסיבה. נכון, נכון, יפה. אז זה מה שאומר כאן הזה, אך למקנה הוא עשה סוכות לנו להשתדלותיו וקנייניו, שזה נקרא בכל מאודיך, וזה היה עיקר עבודתו לעשות הגנה מדעת, וזה היה עיקר אצלו, אצל יעקב. לכן קרה שם המקום סוכות, בסדר? אז הבנו, פתחנו בשאלה מדהימה וקיבלנו תשובה עוד יותר מדהימה. הלאה, דיבור הבא. הקדמה לדיבור הבא. פרשת וישלח היא פרשה מאוד מאוד דחוסה. יש בה המון המון מאורעות, הרבה גם משברים. רק יעקב אבינו מתחיל תזוזה לארץ ישראל. לבן מפה, ואז עשה, ואז דינה, ואז בני יעקב, ואז הכל, ברחל מתה, כל בלגן. ככה זה, כשמתחילים תנועה, אז... אז החוויה של הקוראת, פרשת וישלח, היא לא פרשה ארוכה, היא שיעקב אבינו חוטף מכה אחרי מכה. כאילו, או מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, נכון? ככה זה נראה. ככה זה נראה, מה? לא, יש דברים שהם תסבוכת, יש דברים שהם מכות. זה שאשתו מתה, זה מכה. זה שהבת שלו נאנסה, זה מכה. זה לא תסבוכת. הוא גם מסתבך, אבל זה גם מכה. בסדר? וכן על זה הדרך. אז גם תסבוכות וגם מכות. זה הרושם. עכשיו, עוד הקדמה קצרה. בתורה יש מבנה של סיפור קטן שמקדים סיפור גדול. התורה, ככה הרמב"ן אומר את זה, נכון? יש הרמב"ן מפורש בפרשת בוני מדי. לא זוכר איפה הרמב"ן הזה. לא, בבראשית. אומר לך כלל והוא עניין גדול, כל מה שהראה לאבות, סימן לבנים, וכולם באים ללמד על העתיד. לשון הרמב"ן הקדושה. כלומר, מה שקורה לאבות, יקרה גם לבנים, אלא לאבות בהתחלה זה יקרה סיפור קטן, ואחרי זה לבנים זה יקרה סיפור גדול. לדוגמה, הסיפור הקטן זה משה שהוא גדל בבית פרעו, ואז צריך להימלט משם במהירות, כי רוצים להרוג אותו. זה הסיפור הגדול, הוא עם ישראל שנמצא בתוך בית מצרים, וצריך להימלט משם כי מצרים רוצים להרוג אותו. יותר מזה, זה הסיפור הקטן של יעקב, הוא הסיפור הגדול של עם ישראל. יעקב אבינו בורח מארץ כנען, כי הוא בסכנה בגלל סכסוך אחים. הוא מגיע לחרן, ושם הוא גם פרה ורווה וישרוץ ויעצום במאוד מאוד, נכון? כתוב, וילוצון ויפרוץ האיש מאוד מאוד, נכון? כך כתוב. ואז בני לבן אומרים, ואמרו בני לבן, לקח יעקב את כל אשר להבין, ומאשר להבין, עשה את כל הכבוד הזה, מתחילים כאילו להתנהג אליו ולזה, ואז הוא צריך לצאת משם, אבל הוא יוצא בבת אחת עם רכוש גדול, נכון? בדרך לרכוש הגדול הוא צריך לעבור מעבר מסוכן, מעבר ירבוק ואת הירדן, ועל פתח ארץ ישראל הוא ניצב בפני סכנת השמדה. זה הסיפור הקטן של יעקב. הסיפור הזה הוא בעצם הקדמה לסיפור הגדול. שבטי ישראל נאלצים לרדת מארץ ישראל בגלל מה שהתחיל בתור סכסוך אחים בין השבטים לבין יוסף. ואחר כך הם נמצאים במצרים, כמו שיעקב היה בזה, והם שם מתחתנים ומולידים ויש להם צוברים רכוש. ואז המצרים, כמו בני לבן, מתחילים להסתכל עליהם בעין רעה, ועצו ממנו, אבל נתחכמה לו. ואז המצב נהיה מאוד גרוע, והם פחדים ומאוימים. ולכן הם צריכים לצאת בבת אחת ביום אחד, הם בורחים. לא בורחים, אבל יוצאים בבת אחת ממצרים, בצורה זה, כמו יעקב שיוצא בבת אחת, עם רכוש גדול. הם גם צריכים לעבור מעבר מסוכן, אלה, זה את מעבר יבוק, וזה צריך לעבור את קריאת ים סוף. כברחם, נכון? ופה סכנת השמדה של עשיו, ופה סכנת השמדה של עמלק. ממש סיפור קטן וסיפור גדול. עכשיו, כל הסיפור הזה הוא גם סיפור קטן של הגלות של עם ישראל. כלומר, יעקב אבינו, עם כל הנדודים שעוברים עליו, הוא גם איזה מין אב טיפוס לכל ההתמודדויות שעם ישראל התמודד בגלות, כי הוא נכתב כאן הקוד, הצופן הגנטי של כל ה... אז זה מה שהוא אומר כאן בתורה השנייה. בפרשה זו נכתב כל הצער שהיה ליעקב בנוסו מבית לבן עד בואו ליצחק אביו. כל הצער הזה, זה שנה וחצי כנראה של דרמות צוערות אצל יעקב. וגם אחרי כל צער נכתב נחמה שהשם יתברך נתן לו להניח את דעתו. לזה לא שמנו לב. שאחרי כל צרה בפרשה גם מגיעה נחמה. ולפעמים לא רק נחמה אלא מגיעה גם התגלות. התגלות. כלומר, אחרי צער, תבוא ישועה. אחרי מכה, תבוא התפתחות. וזה קוד גנטי היסטורי של עם ישראל. בואו נראה איך זה כתוב. אחר צרת עשיו, כתיב, ויבוא יעקב שלם. שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. אז הוא הגיע שלם. וגם כתיב, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. שממנו נקבע בישראל, שהשם יתברך נקרא אלוהי ישראל, כמו שכתיב, ואומר דוד, ברוך אתה השם אלוהי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם. רבותיי, זה חידוש עצום. אולי לקרוא לקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל זה צמצום. הקדוש ברוך הוא מלך העולם, הוא ברא את העולם, ברא את כל העולם, מה אתה קורא לו רק אלוהי ישראל? עכשיו, אלוהי ישראל זה אומר שזה אלוהים אישי. אישי, כן? אם היינו כאן באקדמיה, הייתי אומר פרטיקולרי, כן? הוא לא רק האלוהים הכללי שברא את העולם ואת הגלקסיות, הוא אלוהי, נכון? איך כתוב שם, אלוהי אביו הרוממנו. הוא אלוהים של אבא שלי גם, וגם שלי. הוא מתייחס אליי בצורה אישית, הוא אוהב אותי. הוא קורא לי בשם פרטי. אז כשקוראים לקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, זה מגדיר את היחס האישי של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה חידוש עצום. זה נפלא במערכות היחסים. שממנו נקבע לישראל, שהשם יתברך נקרא אלוהי ישראל, כמו שכתיב, היום דוד ברוך אתה השם אלוהי ישראל, מאבינו מעולם עד עולם. טוב, אז זה צרה אחת. ואחר צרת דינה כתיב, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל. אז גם אז יעקב אבינו קורא למקום בית אל ובונה מזבח. ואחר אבלת אמו, אחרי שהודיעו לו שאמא שלה נפטרה יחד עם דבורה, שכתיב ויקרא שמו אלון בחוט, ואיתה במדרש, באה לבשורתה שמתה אמו, מיד אחר כך כתיב, וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו, אז הוא מקבל ברכה. ואיתה במדרש, ברכת אבלים ברכו. ברכת אבלים זה מה שהיה פעם נהוג לברך את האבלים, כן, זה מופיע מסכת תובות. וזה עוד דבר, שאני ממש חותם עליו, כן? לשון חכמים היא, כשאדם נפטר, אז לשון חכמים שביק חיים לכל בריאה. ככה אומרים. מה זה שביק חיים לכל בריאה? השאיר את החיים שלו לכולם. כשאדם נפטר, הוא משאיר אחריו ירושה. יש ירושה חומרית, משאיר דירה, משאיר זה, נכון? משאיר כל מיני דברים. אז נכון, זה הבדיחה ש... אצל האשכנזים, המקום מנחם אתכם, הדירות, אז... שרדים מן השמיים יותר נוחמו. הייתה לנו איזה דודה זקנה, שכפי שנפטרה, היא קרא לידים שלה, אמר להם, אל תדאגו, השארתי לכם רק חובות. אין לכם על מה לריב. אז... אז... אבל יש גם ירושות רוחניות. זה לא יודעים. המנוח משאיר אחריו ירושות רוחניות מהדברים שהוא היה טוב ומצטיין בהם, ואפשר לקחת. אתה יכול להגיע לבית האבלים, לקחת ירושה רוחנית. לפעמים אתה לוקח איזה ספר, לפעמים אתה לוקח... אתה לוקח איזה ירושה רוחנית ואתה... איתה. אז זה מה שהוא אומר. שברכו ברכת אבלים, ברכת אבלים הכוונה, אוקיי, אמא שלך נפטרה, זה אומר שחלק מהכוחות של אמא שלך אתה עכשיו מקבל. יעקב עכשיו יקבל אותם אליו, אז הוא ישתדרג. זה ממש ככה. יש איזה ירושות רוחניות. כן, ממש, אני זוכר שסבתא שלי נפטרה לפני כמה שנים, וממש בשבעה פתאום, לא אספר מה, אבל בשבעה פתאום הרגשתי שאני צריך לעשות איזה משהו. שיהיה את המון, אבל בלי שום הסבר. ולא הייתי מצליח להירדם בלילה, לא הייתי עושה אותו. ומאז אני עושה אותו. זה ממש מתנה מסבתא. סבתא חנה, מפרדס חנה. ונאמר עוד, ואת הארץ אשר נתתי שאברהם, אשר נתתי שאברהם, לאברהם צריך פה, לאברהם וליצחק לך אתן לנו זרעך, אחריך אתן את הארץ. טוב. עכשיו הוא ממשיך, העניין שנכפה לפסוק הזה, את הארץ, פעמיים הארץ, כי באמת למה קרא יעקב את האלון, אלון בחוט על מיטת אמו, ועל פי פשוטו למה בחרה לו כל כך עליה, לו כבר מלאו ימיה והייתה זקנה. אכן כל המאורעות שהיו לאבותינו מראים על דברים גבוהים ורמים, ובעת שנתוודה ליעקב ממיטת רבקה, ראה חורבן הבית השני, ובכה מאוד על זה. הוא לא מסביר פה למה בשורת מיטת רבקה היא מקבילה לחורבן הבית השני. הוא לא מסביר. אני חושב שאולי, אני לא, לא, לא כתוב, אני מעלה את זה בדרך אפשר. כשרואים במסכת גיטין את אגדות החורבן, אתה מקבל תחושה שהחורבן יכול היה להימנע. כלומר, קצת התנהגות אחרת, נכון? שם כל מיני אגדות, על זה וזה חרבה ירושלים, שקד ריספק חרבה ירושלים, תרנגול ותרנגול, כל מיני דברים שאתה אומר, בואלה, אם לא הייתם עושים את זה, לא, כן, הקמצא וברקמצא, כל מיני דברים, כאילו, התחושה היא שחורבן הבית יכול היה להימנע במאמץ קטן. אני חושב שזה מה שיעקב אבינו מרגיש. הרי יעקב אבינו יצא לחרן בשליחות אמא שלו, רווק, והיא אמרה לו, אני אקרא לך ותחזור. ובסוף היא לא קראה לו והוא חזר בגלל הציווי של המלאך, אבל זה כנראה היה מאוחר מדי, כי הוא מקבל את הידיעה על אמא שלו שמתה בבית אל. מבית אל לקירת ארבע, כמה זה? שלושה ימי הליכה אולי, לא יותר. הוא 22 שנים לא ראה אותה. לפגוש, לתת חיבוק לאמא, לעבוד לה את הנכדים, מראובן עד בנימין שכבר נולד, קבל את מי שברך הזה. הוא הפסיד את זה ב... 20 קילומטר ויומיים וחצי. כאילו פספוס כזה. יעקב, עוד רגע, לקבל חיבוק מאמא. יש איזה כסף בעולם ששווה חיבוק מאמא, אין שום כסף בעולם כזה. אז נראה לי שהצער על הכמעט הזה, זה כאילו הראה לו את החורבן, שגם כן היה כמעט אפשר היה למנוע. בסוף רואים את זה, כשקוראים את יוספוס וכל הדברים האלה, אתה רואה שהיה מלא מלא, ככה לפחות הוא מתאר את זה, מלא הזדמנויות שאפשר היה למנוע את זה, אפשר היה להתנהג אחרת, אפשר היה להשאיר את זה, עשו את כל הטעות בדרך האפשריות. אז אולי זה הכוונה. לא כתוב את זה מפורש, אבל ככה אני מפרש. ובעת שנתבדה ליעקב ממיטת רבקה, ראה חורבן הבית השני, ובכה מאוד על זה, ועל זה אמר לו השם מטבח ההבטחה, וקפה לפסוק הזה שני פעמים את הארץ, לרמוז על הפסוק הזה, כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. כן? הוא מרמז לו שהבית השני ייבנה, אבל נקבה תסובב גבר, חדשה בארץ, זה דווקא לידי תרותא דלתתא. וזה נרמז לו בזה שנאמר לו, ולזרעך אחריך אתן את הארץ, שזה רומז על הארץ החדשה. לנחמו שלא יזנח לעולם השם. דווקא אם אתה נמצא באיזה מצוקה, באיזה קושי, ואתה רואה שגם בקושי הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותך, אז זה נחמה גדולה. כל עוד עם ישראל בארצו, אז אנחנו, בסדר, הקדוש ברוך הוא איתנו, אבל אולי הוא איתנו כי אנחנו מוצלחים. ואנחנו, יש לנו מקדש יפה וכהנים. אבל כשהוא איתנו, גם כשהיינו בעמקי הגלות, ולא היינו נראים כל כך יפה, והיה הרבה צרות, והרבה יותר יפה הוא נראות את כל הכנסיות, וכל בתי התפילה המפוארים, והוא אומר, אני איתכם. אז זה ברכת האבלים, זה הנחמה. נחמה שהקדוש ברוך אומר ליעקב, אני אהיה איתך בכל מצב, גם כשתהיה במצבים נמוכים. לאחר צרת ראובן, נאמר, דילגתי, כן, סליחה, באחר צרת רחל נאמר, בעת העולו מעד על מגדל עדר, כמבואר בחלק ראשון אל פסוק בישא ישראל ואת העולו. טוב, לא הבאתי את זה כאן, הוא אומר את זה במקום אחר, אני אסביר. יעקב, רחל, מתה עליו רחל, אפילו רחל מתה כנראה בגיל 36 היא הייתה, ו-40 שנה אחרי עוד יעקב יגיד, יתאר את הקושי שרחל מתה עליו, וכמה הוא מצטער וכן על זה הדרך. זה חתיכת העדר, נכון? מתה עליי רחל, על זה אומרת הגמרא, אין אישה מתה אלא לבעלה, ואין מת, אין איש מתה אלא לאשתו, שכתוב היום את למלך איש נעמי. אז זה העדר. עכשיו, וגם השאיר התינוק שרק נולד. ובכלל, אני בעד שלחוקק חוק שאימהות לא יכולות להיפטר מהעם כשיש להם ילדים קטנים. זה לא שייך, כאילו זה לא... צריך לחוקק חוק נגד הדבר, זה נכון? לא לגיטימי, להגיש בגץ. אז זה חתיכת העדר. עכשיו, השאלה אם אתה נכנס להיעדר הזה, למצוקה ובונה אותו כמגדל, יש כאילו מגדל של העדר. איך זה יכול להיות? ולמה זה קרה? ומה אני... יעקב נוסע משם, מהלאה למגדל עדר, הוא לא נכנס להיעדר הזה, הוא אומר, זה מה שהיה, זה מה שקיבלתי, זאת אשתי האהובה, היא נפטרה בגיל צעיר, אני צריך להמשיך הלאה. נזכור אותה תמיד, אבל אני לא עכשיו נכנס לכל הספקות ולכל העדר. הוא נוסע, ככה הוא מסביר המאה שלך במקום אחר. הוא מסיע את עצמו מעל על מגדל עדר, כמובן מעל הספקות באמונה שיוצרת תחושת היעדר. הוא לא בונה מהיעדר מגדל. חזק, לא? כן. אחר צרת רחל נאמר, ואת העולו למגדל עדר, כמובן. ואחר צרת ראובן נאמר, והיו בני יעקב 12. גם פה. אם כל הילדים מתוקים, צדיקים, הולכים עם פאות, מתנדים, מתפעלים, אז סבבה. אבל אם יש לך איזה ילד אחד פושטק, או יותר מאחד, שהוא עושה בעיות ועושה צרות וכל זה. ו... אבל הוא בשולחן שבת מגיע ויושב, וכל האחים עוד אוהבים אותו, והוא ביחד, ועזב, ואתה עומד בשולחן שבת ואומר, או יושב, אומר, כמה אני שמח שאנחנו משפחה מאוחדת. וכולם מסתכלים ורואים שזה לא מובן מאליו. כלומר, דווקא אחרי שראובן עשה מה שעשה, לפי חז"ל, הוא התערב בדברים שלא צריך להתערב בהם, נאמר כך, אז בא לידי ביטוי אמיתי ועמוק האחדות של המשפחה. ולא רק שכולם נחמדים והכל בסדר. בסדר? אתם מבינים את ה... אז דווקא אחרי הדבר הזה, כן, זה... אני אגיד ככה, שכל הילדים הם ילדים טובים וכל זה, אבל דווקא הילדים שעושים לנו קצת צרות, אנחנו הכי קשורים איתם. אתה היית אומר, אמו אנוכי בצרה. אז... קראתם את הספר של הרב ליאור אנגלמן, סולם גנבים? אה? מישהו בקהל קרא את הספר? קראת? מה הספר בא ללמד לפי דעתך? מכל דבר, מכל סיטואציה, מדהים. זה מה שאתה הבנת מהספר, שיש אפשרות לצאת מכל סיטואציה. מה שאני הבנתי מהספר, היא שיש דברים שאתה לא יכול לצאת מהם, וזה המשפחה שלך. כי בסוף, הרי מי עוז... בזכות המשפחה. בדיוק, כלומר, כן, אבל הוא יצא מהסיטואציה בזכות שהוא נכנס לסיטואציה. ובשם משפחה וכל זה. טוב, הרב ליאור פרשן את זה עוד יותר טוב, אבל כאילו אתה... המשפחה היא אירוע אחד, והוא עבריין, והוא מנהל כפר נוער, ובסוף את המשפחה. ובסוף מנהל כפר הנוער, שזה, הוא צריך את העזרה של אחיו העבריין כדי שיציל אותו מה... ובלעדיו הוא לא יודע, כי הוא מכיר איך עושים דברים. אז אני חוזר חזרה לזה שלנו, למאמר שלנו, אז להגיד, והיו בני יעקב 12, זה לא חוכמה לפני שראובן עושה חטא, כי אז ברור, הם כולם מתוקים. אבל כשיש לך איזה ילד אחד שהוא קצת ככה עושה דברים, יוצא מהתלם, ועל זה אתה אומר, או, זאת משפחה, זה אחדות אמיתית. ואחר צרת ראובן, ואלו כל ההרפתקאות שעבו עליו נאמר ויבוא, ואחר כל אלו ההרפתקאות שעבו עליו נאמר ויבוא יעקב אל יצחק, אביו ממרא קריית הארבע חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק, והיינו למקום שמתייחדים שמיים וארץ. קריית הארבע זה המקום שמחבר את כל ארבעת היסודות, אוויר, רוח, אש, מים. לחבר אותם למהות אחת, זה מה שיעקב אבינו רוצה לעשות, להיות מחבר. ויעקב אבינו כל חפצו היה תמיד לבוא למגורי אביו, כמו שכתוב. וינהג את כל מקנהו לבוא אל יצחק אביו, ארץ הכנען. יעקב אבינו רוצה להיות במקום שיצחק נמצא בו, שזה מקום של חיבורים. חיבור שמיים וארץ. נפלא. אז אני חושב שדווקא הפרשה שמתארת את כל התלאות של יעקב, גם מתארת את כל הנחמות וכל הישועות וכל הגדולות שיעקב מקבל בעקבות התלאות הללו. שנזכה לזה רבותיי, שבת שלום ומבורך. יום ראשון, אני לא יהיה שיעור איתי, אני מנסה לדאוג למחליף, אבל יום ראשון לא יהיה שיעור איתי. בסדר?